שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.
שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של פודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. היי רונית.
היי, בוקר טוב.
כיף להיפגש אחרי הפסקה ארוכה קצת.
אכן, אכן.
אז אתם מאזינים לנו בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני ענת גרינבלום, ואפתח בגילוי נאות. לפני מספר שנים, כשקיבלנו את אבחון האוטיזם, קיבלנו גם המלצה להידרותרפיה ושם של מדריך מומלץ. מהר מאוד גילינו שנצטרך להמתין ברשימת המתנה ארוכה, והאמת שרק תחושת ההמתנה הקפיצה את רף הכמיהה שגם הבן שלנו יזכה להיות מטופל בתחום הכל כך מבוקש. כמה חודשים אחרי שהבן שלי נהנה בבריכה הטיפולית, הבנו אנחנו את העוצמה של המים. ראינו איך הוא נהנה, צובר ביטחון ומתקדם. וכל זה קסים כל כך את בעלי איתי, שהוא עצמו כבר שנתיים הידרותרפיסט, עובד עם אוכלוסיות שונות ובהן גם ילדים על הרצף האוטיסטי. אז כדי להבין לעומק מהו פוטנציאל הריפוי של תכונות המים ועל התפקיד החשוב של מטפלים במים, הזמנו היום את דוקטור מירב הדר פרומר, דוקטור לפיזיותרפיה בתחום הידרותרפיה עם כשלושה עשורים של ניסיון, מומחית בתחום ICF, הסיווג הבינלאומי של ארגון הבריאות העולמי, מרצה בחירה בארץ ובעולם, וגם אחת מכותבות הספר הידרותרפיה, כלים ייחודיים לקידום יכולות ואיכות חיים. שלום מירב, ותודה רבה שהגעת אלינו.
שלום, בוקר טוב, שלום, אני ממש מירב. שמחה.
אני רוצה לפתוח בשאלה שאני נשאלת כל פעם על ידי הורים שאני מפנה להידרותרפיה. מה ההבדל בין הידרותרפיה ללימודי שחייה?
כן, זה מאוד מאוד חשוב. בואו נתחיל דווקא מהשחייה. שחייה זה כלי לכושר גופני, לפעילות גופנית. חשוב ראשון במעלה בעיניי עבור כל אחד בישראל. אנחנו מדינה שחיה במים, שחיה בים, שחיה בבריכות, וכל ילד זכאי וצריך וחייב לדעת לשחות לדעתי. מעבר לזה, שחייה היא גם כלי טיפולי, וכאן זה נכנס לעולם של ההידרותרפיה. הידרותרפיה זה בעצם להשתמש בתכונות המים ככלי לשיפור וקידום יכולות של האדם. וכשמגיעים אלינו הורים לילדים על הרצף האוטיסטי, הם הרבה פעמים מדברים על שחייה, ואני מאוד מסכימה איתם. כי בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על העתיד, אנחנו מסתכלים על התפקוד, אנחנו מסתכלים על ההשתתפות בחיי היומיום של הילד. שחייה. שחייה זה חלק מהעתיד החברתי שלו, הכלי הגופני שלו, ובעצם זה הכלי. בדרך יש המון 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 דברים שאנחנו יכולים לקדם, וזה בעצם הידרותרפיה. נושאים חברתיים, נושאים גופניים, נושאים אישיים, וההידרותרפיה זה התחום שלה. כך שבהידרותרפיה אנחנו תמיד מתחילים אולי במטרות טיפוליות, במטרות תפקודיות, אבל מהר מאוד מכוונים לשחייה. ככלי, מאחד הכלים היישומיים הכי חשובים שיוצאים מאיתנו.
אז במה בכל זאת זה שונה למשל מחוג שחייה רגיל? בסוף לא כולל את העובדה שזה לרוב מדריך מול ילד אחד על אחד או איזושהי קבוצה קטנה. מה בכל זאת, על מה היית שמה את האצבע? מה השוני?
על ההתייחסות על היכולות ועל האתגרים של הילד. חוג שחייה רגיל מסתכל, שוחה, לא שוחה. אנחנו מסתכלים גם מה הדרך, על התהליך שהילד עובר בדרך לשחייה, מה הוא מרוויח מזה, מה הוא לומד מזה, ואיך הוא יכול לשפר תפקודים אחרים בתוך החיים שלו, בדרך לשחייה, וגם לא בדרך לשחייה, באופן כללי בחיי היומיום שלו. זה טיפול.
אז אם באמת דיברנו על ילדים שהפודקאסט שלנו בעצם פונה להורים שלהם, ילדים על הרצף האוטיסטי, אז גם אם את יכולה קצת לשתף אותנו במחקרים, איפה הידרותרפיה והרצף האוטיסטי, איך הם נפגשים מבחינה באמת מחקרית, וגם לספר אולי על אתגרים ספציפיים וייחודיים דווקא לאוטיזם.
אז אני אתחיל דווקא מהמחקרי, כי מאוד חשוב לי שהורים יבינו עד כמה ההידרותרפיה כיום נחקרת מבחינת כמויות מחקרים, כ-35% מהמחקרים על ילדים והידרותרפיה הם על ילדים על הרצף האוטיסטי. מה שלפני 10 ו-15 שנה בקושי מצאנו מחקר אחד. וזה פשוט קפיצה עצומה בכל ההבנה ובכל הידע שנצבר. אז אני ממש אתן ככה סקירה קלה. יכולת לימוד וריכוז, אז יש השפעה של תכונות המים, ואני אסביר אותם אחר כך, על הרגולציה החושית. המים נותנים המון 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 גירויים חושיים, וזה עוזר בריכוז, זה עוזר במיקוד, זה עוזר באינטגרציה חושית וביכולת חשיבה. זה עוזר בפתרון בעיות, גם חשיבתיות, גם התנהגותיות, וזה הכל ממחקרים, אוקיי? זה לא השערות שלנו יותר. מבחינה מוטורית, שזה גם קושי שיש לילדים על הרצף, אז היכולת המוטורית הגסה משתפרת מאוד בעבודה במים. איזון, יציבות, יכולת ביצוע של פעילויות כמו קפיצה, שהיא הרבה פעמים קשה, ארגון גופי בכלל לריצה נכונה, הליכה נכונה, חיזוק כללי, שיפור יכולת קרדיו-וסקולרית, שנעשים בסביבה תומכת, בסביבה נעימה, ובאופן כללי אנחנו יודעים שהחושים שלנו הם אלה שנותנים משוב לתנועה נכונה. ובעצם הסביבה המימית נותנת כל כך הרבה משוב חושי, שהיכולת למידה של התנועה והדיוק של התנועה ממש 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 משתפר במים. עוד דברים שמבחינה תנועתית, האינטגרציה החושית, כפי שדיברתי, מאוד מאוד מושפעת, ולכן כשאנחנו רוצים לדבר על דברים קטנים כמו כך, תן, בגילאים הצעירים מאוד, כך ותן, זה, זה, זה דבר שיש בו המון תקשורת, ויש בו המון משהו מעשי, והמון התכוונות, וכל זה נעשה הרבה יותר קלות, בקלות במים, בגלל כל התכונות האלה של המים. יכולת חברתית. העבודה במים הראתה שיפור ביכולת חברתית. אם זה בתוך הפיר גרופ שלהם, האנשים שהם, הילדים שהם חיים איתם, ילדים מהשכונה, משפחה. כל המקומות האלה נמצא שיפור, נמצא יכולת שליטה יותר טובה בהתנהלות שלי, בתגובות שלי, בהבנה החברתית שלי, בעבודה במים. ומבחינה גם הסביבה עצמה, יותר קלה למצוא את עצמי. אני פחות מחפש את עצמי כל הזמן, אז אני יכול להיות עסוק בלהסתכל על ילד אחר, ולראות מה הוא עושה, וללמוד ממנו, ואולי לשתף איתו פעולה. וזה עוד דבר שנמצא, ודבר לא פחות חשוב, שזה נושא שדיברנו עליו המון, הורים דיברו על זה המון, שביום של הטיפול ההידרותרפי, הילד יותר רגוע בכיתה, וישן יותר טוב בלילה.
אחרי.
אחרי. כן, וזה הוכח. זה הוכח, וההשערות והמחוקרים אומרים שבעצם ההשפעה של ההידרותרפיה נמשכת על, גם על שעות השינה, וגם על יכולת הירדמות, וגם כמה שבועות אחרי התערבות, אם זו התערבות מסיבית של מחקר. כנראה שזה גם מוריד את רמות דלקת בסרום שיש לילדים על הרצף האוטיסטי, ועוזר ביכולת ההירדמות. ובעצם השינה הזאת כמובן עוזרת בכל שאר הדברים הלאה. כך שההידרותרפיה כיום נמצאת ככלי מאוד 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 חשוב לעבודה עם ילדים על כל מרכיבי ה... לא יקרא לזה טיפול, אבל תפקוד והשתתפות חברתית.
יש לי שאלה, תחום שלא הזכרת, אבל אני קלינאית תקשורת. דיווחים של הורים שהשפה, היכולת הוורבלית השתפרה במים. איפה זה יושב? על מה זה יושב?
אז מצד אחד זה יושב על יכולת הריכוז, ואני פנוי יותר לתקשר. מצד שני זה יושב על תרגול מאוד גדול של פעילות של הפה. אנחנו מתרגלים המון 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 גירוי של okay. הפה. בועות, מים בפה, לסגור פה, לפתוח פה, להשפריץ חזק. וגם... הלחץ ההידרוסטטי יוצר לחץ מאוד גדול על הבטן, על השרעפת, וכל הנושא של הוצאת קול היא הרבה יותר קלה. ואז אם יש לי בעיה של ארגון מוטורי, ארגון של אסיפת הכוח לדיבור, גם זה יותר קל.
אולי זה באמת רגע חשוב להגיד למי שמאזין ולא יודע מה זה בריכה טיפולית, שזאת בריכה בעצם שהמים שלה מחוממים. זה ממש לא כמו להיכנס לבריכה רגילה. זה מאוד מאוד כיף, נכון? 32 או 34 מעלות. לא זוכרת, תקני אותי, אולי אני טועה.
בעיקרון זה על רצף, בין 32 ל-35-6.
זאת אומרת, איך את תספרי לי על התכונות מים שאת חושבת שהן אלה שמשתתפות בקסם הזה?
נתחיל דווקא באמת מהטמפרטורה, ואני אתן דוגמה של אנשים רגילים. לימדתי פעם באיזשהו קורס, התבקשתי ללמד טכניקה מסוימת, והם תמיד למדו בבריכת שחייה רגילה, וביקשתי שזה יהיה בבריכה
טיפולית.
ובסוף היום המדריכה שלהם אומרת, בחיים לא ראיתי אותם מרוכזות כל כך, מקשיבות כל כך. אמרתי, זה לא רק אני. זה זה שהם לא עסוקות בקר לי, ולא נעים לי, ומה קורה לי במים, זה מרגיע. המים בבריכה הטיפולית הם בעצם בטמפרטורה של טמפרטורת האור שלנו. ובעצם זה נותן לנו תחושה מאוד נעימה ברגע שנכנסנו. זה לא חם מדי, זה לא קר מדי, זה נעים לנו, וזה מרגיע. והרוגע הזה עוזר בכל שאר הפעילויות. יש את הלחץ ההידרוסטטי, שזה הדבר הכי חשוב שיש למים לתת. יש כאלה שאומרים שיותר מאפילו אנחנו מטפלים, אוקיי? כי הלחץ ההידרוסטטי מבחינת תחושות הוא זה שנותן לנו תחושה שהגוף שלנו מוקף, הגוף שלנו תמוך כל הזמן.
עטוף.
עטוף, מלוטף כל הזמן, אוקיי? אבל לא בצורה מדגדגת או לא נעימה, בצורה מאוד ברורה, אחידה. יותר בעומק, פחות למעלה, אבל בכל אזור בגוף מרגיש תמיכה אחידה. הוא גם משפיע על כל התגובות של הגוף שלנו, מבחינת לחץ דם, זרימת דם, פעילות ריאות, ניקוי רעלים. יש לו השפעה מאוד גדולה, אבל מבחינה תחושתית, זו התחושה החשובה. והוא גם גורם לנו בעצם לתחושת הציפה, לתחושה הזאת של עילוי, של חוסר כובד, של יכולת שלנו לעשות המון דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, וילדים על הרצף, הרבה מהם, לפחות בגילאים הצעירים, הם חלשים.
טונוס שרירים.
טונוס שרירים נמוך, הארגון התנועתי שלהם נמוך, והם פשוט יכולים לעשות המון דברים שקשה להם בחוץ, ולהתנסות בזה, וזה הוכח שהניסוי הזה משפיע על היכולות שלהם גם בחוץ, על הרצון שלהם, על המוטיבציה. יש תכונות נוספות של התנגדות לתנועה, שהן תכונות שמחזקות, צפיפות, שהמים צפופים פי 800 יותר מהאוויר, אז התנועה יותר קשה, צמיגות, שהמים מנסים להידבק אלינו, ואז הם יוצרים חיכוך ומערבולות. אז יש המון 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 תכונות שאנחנו יודעים לשלוט בהם, אנחנו מכירים אותם, ויודעים לשלוט בהם ולהשתמש בהם, אם להשתמש במערבולת לכיף, שאני נמשכת על גבי המערבולת ונחה, או להתנגדות, שאני צריכה לעבוד קשה. אז כל התחומים האלה, זה הכלי שלנו. אנחנו באים כמטפלים עם ידע, והמים הם הכלי שלנו.
את אומרת שזה משפיע לא רק על היכולת המוטורית, זה משפיע גם רגשית על הילד?
מאוד. אז גם במחקרים על הילדים הם יצאו יותר שמחים, אוקיי? אני רואה גם ילדים שהם יוצאים הרבה יותר ורבליים, לאו דווקא אם הם מדברים, אבל הם מוצאים המון קולות. אני יכולה לספר דוגמה.
כן, הכי טוב.
היה בטיפול שלי ילד בין שש תאום לילדה שלא הייתה על הרצף, הוא היה על הרצף, לא ורבלי בכלל. ילד עצבני, ילד כועס, ילד שכל הזמן בכה. ואימא שלו בצורה מופלאה, מופלאה, אמרה לי, הדבר היחיד שאני רוצה שהוא יהיה מאושר. הדבר היחיד, הוא הלך. הוא ילד שהלך, הוא ילד שהתנייד, אבל הוא לא יכל לשבת רגע בבית ספר, כל הזמן רצו אחריו, תפסו אותו ביד, משכו אותו, שיהיה מאושר, שיחייך, שיעשה משהו מתוך כיף. לקח לי בסביבות 40 טיפולים, 40 מפגשים, ליצור איתו קשר מספיק בשביל שהוא יתחיל לחייך. הוא היה בוכה 25-28 דקות מחצי שעה של טיפול, ועשינו מעקב ורשמנו כל טיפול, כמה דקות הוא בוכה, כמה דקות הוא נרגע, מה גרם לו להירגע. ממש 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 מעקב. וכשזה נגמר, תוך מספר מפגשים, היה מגיע בחיוך מאושר, יוצא מאושר, ויותר מזה, הוא פתאום התפנה לעולם, הוא היה לידו שני חבר'ה עם מגבלות מוטוריות ששחו, הוא היה מסתכל אליהם ולומד לשחות מהם, ופשוט יצא שוחה.
וואו.
וזה היה 10 מפגשים, 12 מפגשים, כשהוא לא בכה, שבעצם יצא ילד אחר מהבריכה.
הוא אפשר לעצמו, הוא כן, נפתח ללמידה.
כן, כן, לגמרי. וזה, זה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, את האושר.
אני שומעת עכשיו כבר שיש לא מעט שיח על טיפול רגשי בתוך מים. זה כבר משהו שמדברים עליו כחלק גם מביסות, אבל זה נראה לי it goes without saying אחרי כל המחקרים שאמרת לנו.
נכון. השאלה היא טיפול רגשי בתוך מים, מי עושה את זה? זאת שאלה.
כן, כל ההכשרה, אז בדיוק. נשאיר את זה אולי לשאלה אחרת.
אני אומרת שבתור פיזיותרפיסטית, בתור השני הבנתי שמי שנוגע בגוף נוגע גם בנפש, אז עשיתי 3 קורסים בתחומי הפסיכולוגיה, פסיכיאטריה, אבל אני לא מטפלת רגשית.
כן, אין ספק.
זה טיפול בדרך כלל פרטני או קבוצתי, ואיך אפשר להבין, נגיד, מתי אפשר כן לקבץ אנשים על הספקטרום האוטיסטי לעשות את זה קבוצתי? איך בונים בכלל תוכניות התקדמות? המטפל או המטפלת בונים תוכנית אישית או קבוצתית?
זה באמת שאלה מורכבת. זה תלוי גם במקומות שאתה עובד. אני חושבת שיש מקומות שנותנים לילד את כל המרחב. למשל, מקומות שהגנים מקבלים טיפול במים, כמו בית איזי שפירה, כמו ספיבק, ואז בעצם מקבלים באותו זמן.
אז הקבוצתי.
אז יש קבוצה בהתחלה, קבוצה לסיום, ובאמצע פרטני. כשאני מטפלת בילד, אז אין לי הרבה ברירות. ההורים מגיעים בשעה שלו ועם התהליך שהם רוצים. אני יכולה להגיד שהטיפול הקבוצתי חצי פרטני הוא באמת יתרון אדיר, כי מצד אחד אנחנו עובדים בסביבה שכל הילדים יכולים אותו דבר, גם אם הם לא יכולים לשחות, או ילד אחד יכול או לא יכול. בגישה שלנו, שזו גישה שנקראת גישת ההלוויק, אנחנו עובדים מדריך על כל שחיין. ואז כל ילד מקבל את מלוא תשומת הלב שלו, וגם אם הוא פחות טוב במשהו מסוים, המדריך עוזר לו להיות עם כולם, ואז יש יתרון מאוד גדול לחברה. הקושי הוא שאם הילד לא יכול להכיל את החברתיות הזו, ואז אנחנו תמיד עושים את השיקולים. אולי רק תרגיל אחד ואת כל השאר שהוא יעשה לבד, אולי רק את התרגיל סיום שהוא כבר הרבה יותר שקט ומוכן ורגוע. אז יש קושי, יש יתרונות ויש קושי. איך מחליטים? זה באמת תלוי המון המון בהורים, וזה קשור לעוד דבר שאלת לפני שהתחלנו, האם הורים נמצאים בטיפול או לא. אני מאמינה שהורים חייבים להיות בטיפול. אני לומדת מהם, הם לומדים ממני, אנחנו משתפים פעולה, אנחנו בונים יחד תוכנית. אני רק חצי שעה בשבוע, מקסימום פעמיים בשבוע עם הילד. מה אני יודעת על חיי היום יום שלו, על ההצלחות, אפילו על מה קרה אחרי הטיפול, איזה קשיים עלו. אני זוכרת שעבדתי עם ילד שהיה על הרצף, וגם לצערו שיתוק מוחין. והאימא הייתה מעורבת כל הדרך, כל הדרך. אנחנו נורא רוצים לקדם עכשיו את הקח ותן. נורא חשוב לי שכשהוא לוקח כוס מים, שהוא לא ישכח אותה ויעזוב אותה. נורא חשוב לי שהוא יבוא אליי כשאני קוראת לו. דברים שההורים מדברים. אני באמת חושבת שהם חלק מזה, והם אלה שקובעים את המטרות, כשאנחנו אלה שאומרים, לזה אנחנו מתאימים, לזה אנחנו פחות מתאימים, או זו מטרה רחוקה יותר או קרובה יותר. ותמיד, תמיד, תמיד, שחייה זה חלק מהמטרות. כמו שילד שהולך לריפוי באמנות, היצירה היא חלק מהמטרות, אצלנו השחייה היא חלק מהמטרות.
אני גם חושבת שההורים הם אלה שיכולים לדווח לך על התקדמות, על מה קרה לילד אחרי הטיפול.
כי איפה אני רואה את זה?
כי את לא יודעת.
לגמרי, אני מאוד מאמינה. לפעמים הם באים עייפים. לפעמים הם רוצים את הריחוק הזה, רגע, לשתות קפה, לדבר עם אחרים, וזה בסדר. אני כל כך מאמינה שגם להם מגיע את זה, אבל באופן כללי, אני רוצה שהם יהיו חלק.
אני אשתף שאני חושבת שאחד הדברים שהצלחתי לראות מאוד מאוד מהר, זה המהירות של ההיענות. זאת אומרת, למרות שעוד פעם חשוב להבין שרוב הפעמים בזמן הטיפול יש מספר מטפלים ומספר ילדים, והילד סוף סוף מגיע למים ושמחה וססון, ויש את התקשורת שבינו לבין המטפל, שהוא נותן לו משימה שהוא צריך לבצע, הוא בכלל צריך בכלל לשמוע שהוא פונה אליו, שהוא קורא לו בשם והוא עונה. ואני זוכרת שאנחנו היינו בגיל מאוד מוקדם, ואני זוכרת את זה מאוד מהר קורה, וקורה גם מחוץ לבריכה. זאת אומרת, הדבר הזה, הוא מקבל את השיפור, אבל השיפור הזה, אנחנו פוגשים אותו אחר כך בחוץ, הלאה. וגם הביטחון העצמי, התחושת מסוגלות, טוב, לי יש רק מילים טובות וחמות.
איזה קשיים, איזה ילדים מגיעים אלייך להידרו? זאת אומרת, על איזה סקאלה של קשיים זה נפרס?
זה מתחיל מגיל צעיר. אני באמת 25 שנה עבדתי רק עם ילדים. אז זה מתחיל מגיל צעיר מאוד, שההורה תופס שמשהו, אפילו עוד אין אבחון. אז זה מדבר יותר על שיגיב אליי, שיחייך, שיהיה איתי.
תקשורת.
כן, והמון פעמים ההורה איתי במים, בגילאים האלה. נורא נורא חשוב לי. שוב, שגם הוא ילמד ממני וילך אחר כך לבריכה אחרת ויעשה את הדברים איתו. עד כדי כך שהיו מגיעים גם מחול הורים, נכנסים למים לחודש ואז חוזרים לחול. בגילאים יותר מאוחרים, הנושא המוטורי כמובן, הנושא הקוגניטיבי של יותר הנושא של רוגע, יכולת למידה. היה ילד שאימא שלו ממש צילמה אותו במים, והייתה מראה למטפלים בחוץ, כי במים הוא היה מצליח דברים שהמטפלים אמרו שהם לא יודעים אם הוא יצליח בחיים, ולפי זה הם היו קובעים את המטרות מההמשך. אז זה התחיל מהדברים הקטנים באמת, כפי שאמרתי, של כך וכן, ובוא אליי, ותעצור רגע, ובוא נספור עד 10 בלי תנועה, ואני לא מכריחה אף פעם, תסתכל עליי, אבל בוא תכוון לאיזשהו חפץ, תתפוס חפץ, תלך אחריו, תזרוק לסל 5 פעמים, דברים שיש בהם איזושהי התמדה. בהמשך זה באמת המון בגילאים של יותר מאוחרים, זה שחייה.
מה זה מאוחרים? תגדירי לנו מאוחרים.
מגיל 8 פחות או יותר, וגיל ההתבגרות, לרוב עם ילד שלא הצליח ללמוד לשחות מסיבות שונות, מגיע אליי כדי שאני למד אותו לשחות.
אוקיי.
המון המון פחדים, המון פחדים. אני יכולה לספר על פחד מטביעה שהוא... הוא תמיד קיים אצל כולם, אבל פה הוא הרבה 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 יותר מוגבר. יש פחד מזה שהפנים במים, היכולת לפתוח את הפה למים ולהוציא בועות, כל הקורדינציה, ציפה על הגב, שזה דבר שהוא הכי טוב בעולם. ילדים על הרצף אוהבים את זה יותר מכל. אבל לוקח לי חודשים רבים ללמד את זה.
כשאתה לשחרר שליטה כשהצף על הגב.
לשחרר את כל השליטה.
בדיוק.
אז זה לוקח המון זמן, ואז הם מאושרים. מאושרים, זה המקום בריחה. שקט, אף אחד לא מציק, גם אם מציקים אני לא שומע אותך, יש לי את השקט
האמת
שלי.
האמת לכולנו, לא רק
נכון,
לילדים.
נכון, כן. אז זה התהליכים שעוברים בגילאים היותר מאוחרים. כמובן, אם יש מגבלות נוספות, לצערי, או אם יש דברים שעולים, חולשת שרירי גוף, שרירי גב, כושר גופני, שזה ככל שהם מתבגרים, יותר ההורים באים עם הנושא הזה של שחייה וכושר גופני וחיזוק. זה התחומים שיותר באים.
ואם כבר הזכרת מטפלים אחרים, יש לך, כשמגיע נאמר ילד על הרצף, שיש לו מן הסתם פאזל שלם של מטפלים, את יוצרת קשר עם המטפלים האחרים? אם יש לו נאמר פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, את יוצרת קשר דרך ההורים, איך זה עובד?
זה בדרך כלל דרך ההורים. הרבה פעמים אם זה ילד קטן מאוד, אז אני זאת שבעצם ממליצה להם על עוד מטפלים ונוצר. כן, יש הורים שלוקחים את זה מאוד רציני ועושים מפגשים פעם בכמה חודשים ומדברים. יש הורים שיותר מצלמים ומעבירים ממטפל למטפל. יש פעמים שאני נתקלת באיזשהו קושי, בעיקר לרוב בתקשורתי, שאני פונה להורה ואומרת, אני מבקשת שתעזרו לי בתקשורת עם הקלינאית תקשורת, כן. ושנוכל להגיע יחד לדברים. כן, אני תמיד מחפשת את זה, כי אני אומרת, אני באקווריום. אני עושה המון דברים שהם טובים, אבל אני רק באקווריום. אני לא רואה את העולם בחוץ.
אני אגיד לך מה, מהניסיון שלי, היו לי לא מעט מטופלים שהיו בהידרו, יצאו דברים בתוך הבריכה, שלי היה נורא חשוב לדעת, או גם כקלינאית, התקשורת פתאום השתפרה, קשר העין שלו פתאום השתפר, הוא הוציא מילים שלא ראיתי אותם אצלי בקליניקה. עכשיו, זה מבחינתי, זה ידע שמאסט בשבילי להמשך.
את יודעת, גם משחקים, למשל, משחק כלשהו, ואז יש תורות.
כן.
וגם יש שם חלוקה כזאת יפה, ככה אני זוכרת את זה, זאת אומרת שחלק זה עבודה, שגורם לו להתאמץ, ואז חלק שהוא בוחר בשביל הפן, אם זה כדור או מזון, כל מיני דברים. אני חושבת שזה באמת זה חובה.
זה מרגש.
אני מיסיונרית במיליון אחוז, זה צריך להיאמר, חשוב שזה ייאמר.
אם מגיע לך ילד שהוא לא ורבלי, אבל אני אחדד את זה, לא רק שהוא לא מדבר, יש לו בעיה קשה בהבנה. זאת אומרת, יש לו בעיית שפה, לא רק מוטוריקה של הדיבור. איך את עובדת איתו?
קודם כל יצירת קשר. קודם כל יצירת קשר. עכשיו, יצירת קשר זה נושא שהוא בעייתי. אם הוא ילד קטן, והוא עוד לא שוחה ועוד לא הולך, הרווחתי במרכאות. כי הוא קודם כל איתי, ואחר כך הוא בבריכה. אם הוא ילד שמרגיש כבר טוב במים, או שוחה, שמה מתחיל הקושי. אז היה לי ילד כזה שכבר שחה, קיבלתי אותו כבר שוחה. חיפשתי, עד שמצאתי דברים שהוא אוהב לעשות במים העמוקים. ואז במים העמוקים הוא חייב את עזרתי כדי להגיע. והגענו לדרך זה להסכמות, איך אתה מבקש ממני, איך אני מבינה, איך אנחנו עושים. יש לי ילד כיום שכל הזמן זז, כל הזמן נהנה במים, כל כך טוב לו, הוא לא צריך אותי. כן. אני רק התירוץ למים. אז כן, אז אני בנעימות, בעדינות, מתחילה מבאמת חלוקה של שתי דקות התנך, שתי דקות עובדים איתי. זה לא ממש שתי דקות, זה יותר בספירה. זורקים חמש פעמים, שלוש, כדי שהם ידעו מתי זה נגמר, ושזה יהיה ברמה שהם יודעים מתי זה נגמר וכמה שולטים. ולאט לאט יורד הזמן החופשי, ויותר הופך להיות הטיפול, אבל זה המון המון מגע. והמון המון הבהרה מאוד שקטה, בלי כוח או משהו, אבל אני פה, בזכותי אתה פה. וזה יהיה בחיבוק, זה יהיה, חלקם לא אוהבים את המגע שלי, אז אני לא נוגעת, אז אני משיטה נגיד מצוף כמו נודל, שהוא מצוף גאוני. אנשים אוהבים אותו. אפילו ילדים על הרצף שקשה להם ממגע, אחרי מספר פעמים פשוט נקשרים אליו, ואז דרך המצוף אני יכולה להוביל, אני יכולה לקבוע מקומות, זה הולך, כי המים מרקחים הכל.
אמרת שחשוב שההורים יהיו נוכחים בטיפול ויראו, יש משהו, באמת דברים שאת אחר כך נותנת להם סוג של שיעורי בית, כי הרי אין להם בהכרח בריכה נוספת ללכת אליה, אז מה כן הם יכולים לקחת מהטיפול וליישם אותו גם אחר כך?
אז זה תלוי במה שאני עובדת. אם זה ילדים שעדיין אני עובדת מוטורי, אז אין שום בעיה, אוקיי? אני אומרת להם, עבדתי עכשיו על כל הנושא של מודעות לפעילות של הידיים, היד כיד עזר, היד כיד שנשענים עליה כדי לצאת מהבריכה, כל דבר כזה, אפשר לעשות תרגיל כזה וכזה, ותראו איך הוא עושה והכל. כמובן שבנושאים תקשורתיים אני רק מספרת מה היה, וגם בנושאים של ריפוי בעיסוק, אני מספרת מה הגענו, מה הצלחנו. אם זה ילדים יותר בוגרים, אז זה יותר קשה. אני יותר מחכה שיבואו לבריכה, שילכו, ואני אומרת את זה, חשוב לי שתגיעו לעוד בריכה, שתראו איך אתם יוצרים את הקשר הזה, איך אתם מצליחים את ההצלחה הזאת. הוא לא צריך להיות בטיפול כל החיים, הוא צריך להיות בקהילה. ובריכה זה בריכה בקהילה. אז אני מאוד מאוד דוחפת לשם, זה לא תמיד הולך. גם ההורים מחפשים את הביטחון שלהם ואת השקט שלהם, אבל זה הכיוון. אז יותר בגיל צעיר, יותר בתחום המוטורי.
בוא נדבר רגע על גיל צעיר. מתי את המלצה, כן? יש רצוי ויש מצוי. מתי את מציעה או ממליצה להתחיל טיפול הידרו?
ברגע שעולים על זה שיש קושי. Okay. אפילו כשאין הבחנה. כי ההורים רואים, לילד נעים באמבטיה, הוא יותר רגוע, הוא יותר מחייך. בואו ניתן לו את זה. ולא תמיד זה צריכה להיות בריכה גדולה. הרבה פעמים עם ילדים שקשה להם, אנחנו שמים אמבטיה קטנה ליד הבריכה.
אוקיי.
שיתרגלו אליה, שיתרגלו לסביבה, שיעבדו רק בתוכה, שיראו את אחרים עובדים. אם זה במוסדות כמו ספיבק, בית איזי שפירה, שהגן נמצא באותו אזור, אז המדריכים אפילו הולכים לאגן ולומדים להכיר, אבל אנחנו ממליצים מהרגע כמה שיותר מוקדם, כי זה נותן לילד את השקט שלו. והיו מצבים שראיתי, כשניהלתי את המרכז ההידרותרפי בבית איזי שפירה, ששחיית תינוקות מגיעים הורים עם ילדים על הרצף. כי הם מבינים שזה טוב לילד שלהם, אבל הם עוד לא יודעים מה יש לו. ואז הייתי נשארת בכוונה לשחיית התינוקות, לראות וכדי להמליץ להורים. אני באמת חושבת שההורים יודעים. הם לפעמים לא מעיזים להודות, הם לפעמים לא...
לא מכירים, לא יודעים שיש לזה שם.
לא מכירים שיש לזה שם, אבל הם רואים שיש איזשהו קושי, ואם הם רואים שטוב לילד במים, שיקחו אותו למים. זכיית תינוקות, טיפול, לא משנה מה,
כן.
מים.
אבל בוא נלך לקצה ההפוך. ילד שפוחד מאוד ממים, נהיה היסטרי ברגע שהוא, מתבקש להיכנס למים. מה עושים? וכמה זמן נותנים לזה? ומתי את מחליטה שיש בעיה?
היה לנו ילד כזה, בבית איזי שפירה, שהגיע מומחה מחול, התייעצתי איתו גם, והוא אמר לי, יש ילדים שצריך לוותר. זה היה שנה וחצי של צרכות לאורך כל הדרך. מדריכה אחת אמרה לי, אני מבקשת שתיתנו לי את הצ'אנס. ותוך חצי שנה הצליחה להרגיע, הוא היה מגיע בצרכות, יוצא בצרכות ובמים רגוע.
אוקיי.
ולאט לאט להשתפר. אסור לוותר. הם ילדים, יש להם את כל החיים. החיים בישראל זה חיים במים. אני לא מוכנה לוותר. כפי שאמרתי, אותו ילד שהייתי איתו חודשים לפני שהוא הסכים. הבעיה הראשונה זה להכניס אותם למים. זה הבעיה הקשה. ולפעמים, לפעמים, אני מאוד לא אוהבת את זה, אבל לפעמים אני אומרת להורי, תיכנס ותיכנס איתו בחיבוק, גם אם הוא מתנגד. כי יש ילדים שהשינוי, המעבר הוא הקושי.
כן.
ואנחנו צריכים להקל, אז אני לא אעשה את זה לבד. אני לא מוכנה. אני לא מוכנה להיות האדם שרק יודע לעשות את הרע. הורה, הוא גם נותן את הטוב, הוא נותן את החיבוק, הוא גם נותן את הדרישות האחרות. אבל אנחנו לא מוותרים. אני ויתרתי פעם אחת בחיים, ואני מכה על חטא כל הזמן.
צפרי.
הילד התנגד אפילו להתקרב לשטח הבריכה. וזו הייתה התנגדות כל כך קשה, והוא כבר לא היה ילד קטן. וזה היה או שאני אפעל בכוח או שלא, וגם ראיתי שההורים לא שלמים עם זה שצריך לפעול עד הסוף.
Okay.
הם עוד מתלבטים, כי הוא כן היה, הוא כן שחה והכל, והוא איבד את היכולת, את הביטחון. ואמרתי להם, אני ממליצה שקודם תתחילו בבית, תיכנסו איתו, יש להם בריכה בבית, תיכנסו איתו אתם לבריכה, תרגילו אותו, תעשו את התהליך של קודם כל המים, ואז התהליך של המעבר אליי. ואני מצטערת על זה.
ויש לך מושג אם זה קרה?
דיברתי איתם שבועיים אחרי, אמרתי להם שאני עדיין, שאני חוששת שאני לא בדיוק צדקתי בנושא, והם אמרו, אבל זה, אנחנו גם הרגשנו שזה לא מתאים, ואנחנו מנסים, אבל אני לא חושבת שזה קרה.
אוקיי.
קורים מצבים להבדיל שבהם את מרגישה שאין יותר מטרות. כאילו, צריך לשחרר את הילד, להגיד לו שמה, שילך בכיף, שיינה, הוא כבר... אותי, אני, התפקיד שלי כמטפל במים, הסתיים. זה יכול לקרות?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. קודם כל, אם הוא שוחה, יאללה, שיצטרף לקבוצת שחייה. למה שישחה אצלי בלבד? הוא צריך חברה, יותר מאשר שהוא צריך אותי. אם הוא בא עם בעיות של, עם קשיים של מוטוריקה, אז אם אני רואה שזה ישתפר, קדימה, כמה שיותר מהר לשחרר אותם לקהילה. אני חייבת לומר ששנים היה לנו קושי, לי, היה קושי מאוד מאוד גדול לעשות הערכות לילדים לפני טיפול הידרותרפי, וזה היה הדוקטורט שלי, כי החלטתי שאני לא יכולה לוותר על זה. ויש לנו כיום שאלון, שאלון שבודק נושאים תקשורתיים, נושאים מוטוריים, נושאים חברתיים, נושאים לימודיים, כל התפקודים האלה, כדי להחליט מה המטרה, ואיך אנחנו, מתי אנחנו גם נותנים סוף, לא רק התחלה. זה שאלון שפיתחתי רק בשביל זה, כי השתגעתי במשך 20 ומשהו שנה, שאין לי דרך באמת להגדיר תפקודים, לא מטרות גופניות, כוח שרירים, טווחים, הוציא מילה, אלא תפקודים בחיי היום-יום ובחברה. אז
שאלון כזה, שאלון כזה זה איזשהו גם בייסליין, למדוד התקדמות.
לגמרי, לגמרי. והוא מושתת על, שוב, אני אמרתי, ההורים מאוד חשובים לי, מושתת על דיווח הורים. ההורים עונים על זה. אמרה לי, אמא, וואו, הוא ארוך. והיא לא ענתה לי. והתקדמתי הלאה. ואחרי זה הסטאג'רת ביקשה ממנה למלא. ואני כל פעם אמרתי, תראי, תראי מה שהוא עושה עכשיו, הילד. זה דבר שאני שואלת בשאלון.
בדיוק.
ואני רוצה לדעת אם התקדמתי או לא, אם לבנות על זה, אם זה כלי שאני יכולה להשתמש בו כדי לעבוד איתו. אז לאט לאט אני מקווה שזה...
וואו, איזה תרומה אדירה וחשובה כל כך לתחום. איזה כיף גדול להריח אותך, ואני בטוחה שכמו שזה מרגש כאן אותנו, זה ירגש גם הורים לשמוע.
על הרצף. עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.
שאלות קצת טכניות, אני לא יודעת, אבל את בטח מקיאה יותר מהרבה הורים אחרים. זה מוכר גם לצורכי החזרים, נכון? בעצם הידרותרפיה מוכרת, אבל לדעתי לסדרה מאוד מוגבלת, נכון? של טיפולים בקופות חולים?
זה תלוי בקופה, באמת זה תלוי בקופה. באופן כללי ילדים על הרצף הם ילדים שזכאים לטיפולים. הם זכאים לטיפולים והידרותרפיה זה חלק מהטיפולים, והורה צריך לדרוש את זה, ממש לדרוש. באופן כללי, אם זה לא בטיפולים חינם, אז זה בטח בטיפולים של
המסובסדים
בסל. ואני רואה הרבה ילדים בגילאים יותר בוגרים שהביטוחים. הרבה פעמים הם לא מממנים פיזיותרפיה, אבל הידרותרפיה הם מממנים.
Okay. אני מוודאת כהורה שהגעתי לבריכה טיפולית, שהמטפל יש לו את הכישורים המתאימים, כי... התחום הטיפולי
פרוץ.
הוא פרוץ והוא בעייתי. איך אני, מה אני צריכה לשאול כדי לדעת שהגעתי למקום מיומן?
שאלה מוסמך. מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד קשה. הידרותרפיה זה תחום פרוץ. אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה לשאול הורים אחרים.
אוקיי.
לשאול את המדריך מה הרקע שלו, מה הוא למד, מה הניסיון שלו. לשאול על המטרות שאת רוצה להשיג, איך אתה חושב להתמודד איתם. איך אתה חושב, במה אתה חושב שהבריכה שלך מתאימה?
אני אציין שאיתי עובד במספר מקומות, ובכל מקום הוא פשוט גם נדרש להציג את התעודת הכשרה שהוא מקבל מבית איזי שפירה, תעודת הידרותרפיסט, והוא גם נדרש לעשות איקס.
שאלה אם אני כמורה...
כשאת כהורה מגיעה עם הפנייה, למשל, לעמותה כלשהי, שבה את לא יודעת מי המדריך או המדריכה שתקבלי, כי את לא בוחרת תמיד מראש, את קיבלת הפנייה, את פשוט מגיעה למקום שמרכז את הכל, אז את צריכה לדעת שהמקום הזה דורש מכל מטפל, לדעת שהוא עבר איקס שעות של סטאז', לדעת שהוא קיבל תעודת הכשרה, זאת אומרת, לא, המקום לא מסכן את עצמו.
וכשאני פונה לטיפול פרטי, מה לבקש
אז מהמטפל? אז זה מה שמרב אמרה לך לפני.
לשאול ממש, מה ההכשרה שלך?
להרים אנטנות.
להרים אנטנות, לשאול על המטרות שלכם, האם עבדת עם ילד כזה? האם אתה מודע לכאלה? איך אתה עושה את זה? כי אני נורא בקלות יכולה להגיד, כן, בטח, עשיתי.
כן.
אבל איך? מה הגישה שלך? האם אתה בגישה של אני אלך, יכול להיות שזה מתאים לחלק ההורים, כן? שאני אלך ואתה תטפל בילד שלי לבד, האם הגישה שלך שאני חלק מהטיפול, איפה אני מעורבת?
לראיין את המטפל.
לראיין את המטפל, לראיין.
ולראות, לבוא לשבת לראות. מה...
נכון.
וגם תמיד את אומרת, רונית, שהעומדן הוא איך הילד מגיע ואיך הוא נכנס. נכון שדיברנו לפני כן דווקא פה.
אבל מעבר לזה, כן. נצא, מעבר לאיך הוא מגיע ואיך הוא נכנס, כי אני יכול להיות נורא נורא נחמדה כאישיות, והילד באמת יהיה שבוי בקסמי, אבל אני רוצה מקצועיות.
את רוצה התקדמות?
אני רוצה התקדמות.
מה המטרות? איך אתה מגדיר את המטרות? בוא נקבע מדדים. לדרוש את זה, לא לבוא... ולהגיד, שמעתי עליך, אז קח את הילד.
זה בדיוק
לא.
כמו בכל מקצוע טיפולי אחר.
לגמרי, לגמרי.
כן. יש לי עוד שאלה. בואי ניקח אותך עכשיו ללאלאלנד. אנחנו לא במדינת ישראל.
כן.
תדירות שאת היית רוצה לטפל בילד. בואי. רצוי, לא מצוי.
פעמיים בשבוע.
פעמיים בשבוע.
חצי שעה.
חצי שעה. אני לא מטפלת יותר. אני חושבת שהעומס הגירויים... הוא מטורף. גם בבריכה שאפשר להכניס אוזניים ולנוח, יש עומס גירוי מטורף של כל תכונות המים, של האורות, של אנשים נוספים.
אקוסטיקה אגב.
אקוסטיקה.
מאוד אינטנסיבי.
פעמיים בשבוע.
והיות ואת מומחית, ואת אפשר לומר די פורצת דרך בתחום הזה, לפחות בארץ בוודאות, הלכו לה אני גם מניחה שכן, רציתי שתמקמי אותנו את ההתקדמות ככה של המדינה ביחס אולי לעולם, וגם תגידי לנו מה העולם, איך נראה עולם ההידרותרפיה בעולם מושלם לדעתך.
יש פה שני צדדים. מבחינה מעשית, זה הכי טוב זה בישראל. באמת.
וואו.
אנחנו מאוד מפותחים, אנחנו מאוד מתקדמים, אנחנו מאוד מודעים. יש, עם כל ההתנגדויות שקיימות בקופות והתשלומים והכל, הורים יודעים שיש הידרותרפיה, הורים פונים להידרותרפיה, רופאים התחילו להפנות בצורה יותר ברורה. מבחינה מדעית, אנחנו ממש 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 גרועים. כלומר, מה שאני פוגשת בעולם בחוץ, זה המון 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 אנשי מקצוע, פיזיותרפיסטים, קלינאים בתקשורת, מרפאים בעיסוק שעושים מחקרים. כשהם לפעמים מתייעצים איתי על המחקר, אני רואה שההידרותרפיה אצלם זה לא דבר שהם שולטים בו. הם רק שמעו שהידרותרפיה היא דבר טוב. אז יש פה באמת שני צדדים. הצד הפעיל, הצד שמבצע, אנחנו מעולים, בצד שחוקר, אנחנו חלשים מאוד מאוד.
תקציבים של
לא, לא, אני חושבת שזה state of mind אפילו. זה
state of mind, וזה גם הבדל, כי ברוב המדינות בעולם, באירופה לפחות, הידרותרפיסט זה פיזיותרפיסט. אוקיי? זה שווה. עכשיו, מצד אחד זה טוב, כי באמת יש יותר מחקרים. מצד שני זה רע, כי פיזיותרפיסט אומר, אני לא צריך ללמוד כלום, כי אני פיזיותרפיסט, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה במים. מקצועות אחרים שעושים, אז הם באמת מרפא בעיסוק במים, מורה לחינוך, מורה לשחייה, מטפל במים, הם לא הידרותרפיסטים. אז ההגדרה היא הגדרה שדורשת מקצועיות כלשהי. בארצות הברית זה פתוח כמו פה, אפילו יותר, ובאמת יש שם פחות מחקרים. הרבה פחות. באסיה, באירופה, זה המקומות של המחקרים הגדולים, הבולטים בהידרותרפיה. איך לקדם את זה? אם היינו מצליחים שהידרותרפיה תהיה חלק מלימודים בתואר ראשון או בתואר שני, אי אפשר לעשות מזה תואר.
בלימודי פיזיותרפיה?
בלימודי פיזיותרפיה, אבל לא 14 שעות, אלא
קורס רציני, מלא, שנתי.
כן, בלימודי ריפוי בעיסוק. אני מאמינה שכל מקצועות הבריאות יש להם מה לתרום במים, לא רק לפיזיותרפיסטים, זה ממש לא, לא צריך להיות שייך לפיזיותרפיסטים.
אני חושבת שהכיוון הוא נכון, ותראי, כשאני עשיתי תואר ראשון ושני, לא למדנו על אוטיזם. זה הזוי, נכון?
נכון, גם
הזוי.
אנחנו.
לא למדנו על אוטיזם. היום יש קורסים על אוטיזם בתחום הלימודים של קלינאי תקשורת. אני מאמינה שזאת תהיה דרך גם להידרותרפיה.
כן, וגם למחקר, כי אנחנו מאוד חלשים.
וגם למחקר,
מאוד
ודאי.
מאוד חלשים במחקר, ויש לנו המון מה לתת. יש לי חבר טוב שפיתח גישה של, נגיד את שמו קובי, הוא עושה לילדים על הרצף ולילדים עם ADHD, שיעורי צלילה בבריכה שלו.
וואו.
והוא אומר שהשינוי הוא מטורף, ואני אומרת לו, בוא נעשה מחקר, נעשה מחקר,
נכון,
תעשה
נכון,
מחקר.
נכון, תוציא את זה החוצה.
ואין איך, אין איפה, אין מי שידחוף את זה, אין, אני נורא מקווה שאני אצליח קצת יותר, אבל מה שההורים מספרים שם, כל הורי צריך לשמוע. פשוט כל הורה, לכו תעשו לילד קורס צלילה.
חד משמעית.
וואו, מאיזה גיל זה?
7-8.
מגיל 7-8. מדהים, 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 מדהים. אני חושבת שהמשפט שאני מאוד מאוד ריגש אותי בשיחה שלנו, היה כשאמרת מרב שכשאני נוגעת בגוף, אני גם נוגעת בנפש, ואני מאמינה באמת הרבה בזה ש, כמו שאמרנו, יש גם את התכונות של המים, יש את ההורים ויש את המטפל או המטפלת, שגם עליהם באמת נשענת הרבה אחריות להצלחת הטיפול. לפני שנסיים, את רוצה להוסיף משהו, משהו שחשוב לך להגיד?
קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, כי אני, תנו לי כל הזדמנות לדבר בשבחי ההידרותרפיה, בעיקר בתור פיזיותרפיסטית, שצריכה כל הזמן להוכיח כמה הכלי הזה הוא כלי משמעותי. דבר שני, אני מזמינה את כולם לבוא, ללמוד, לעשות, לקדם, לפתח בהידרותרפיה, ובדברים שמשתמעים מזה. חוגי גלישה שאנחנו עושים, שיעורי צלילה, כל דבר, כי אין על המים.
מים, מים,
אין
מים.
על המים.
מים.
טוב, אז
תודה מרב.
תודה לכם.
דוקטור רונית ולגרין, נהנית?
מאוד.
אני רואה.
לא, לא, תראי.
את נשאבת.
תראה, אני אגיד לך למה אני נשאבת. אני לא טיפוס ספורטיבי במהות שלי, אבל מים מבחינתי, שחייה ומים וצלילה, זה חלק אינטגרלי ממה שאני, אז אני מוקסמת.
תודה, תודה רבה.
אז תודה רבה לכן, ותודה רבה למאזינים שלנו, ולמאזינות, לאנשי טיפול, לאנשי חינוך, להורים, לילדים על הרצף האוטיסטים. אני ענת, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של פודקאסט על הרצף. ביי.
להתראות.
על הרצף. עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.